השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. בעיירה היה יהודי שכינה ברב. הוא גדל עם הרב יחד, צמח איתו בבית הספר, בישיבה גבוהה, עשו את כל הדרך יחד, והנה פתאום הרב הפך להיות איש מפורסם, ידען, מוכשר, מינו אותו לרב קהילה מכובד, והוא החבר הזה שעשה איתו את כל הדרך, נאלץ להסתכל מרחוק את כל הכבוד שהרב מקבל, את כל התהילה, כינה בו מאוד, וכינה, אתם יודעים מה הצעד הבא, כמו קורח, מתחיל לעשות לו צרות, לדבר עליו, לרחל עליו, הוא לא כזה, אני מכיר אותו מפה משם. המלך שמע את זה, המלך החליט לחנך אותו. המלך קורא לו, אומר לו, תשמע, תבקש ממני מה שאתה רוצה. כסף, זהב, נכסים, מינוי ממשלתי, שר בקבינט, מה שאתה רוצה תבקש, אבל אני נותן לרב פי שניים. מה שאתה תבקש, הרב יקבל פי שניים. עכשיו הוא כמובן מוכן לוותר הכל שהרב לא יקבל פי שניים. המלך אומר לו, תבקש. אני אחתן לך את הילדים, אני אמנה אותך בתפקיד לכל החיים, אבל הרב יקבל פי שניים ממנו, הוא לא מוכן. המלך אומר לו, תשמע, או שאתה מבקש משהו, או שאני מוריד לך את הראש. אז הוא אומר שהמלך יוציא לי עין אחת. כנראה, לא עשיתי סקר, אבל כנראה שכולם מקנים. קינה זה כנראה מחלת הנפש הפופולרית ביותר. הקדוש ברוך הוא סידר לכל אדם שיהיה לו מישהו לקנה בו. אחד מקנה בשכן שיש לו משפחה מאוד יפה, שהילדים מלוכדים, שהילדים באים בערב שבת לאכול יחד עם ההורים, מכבדים אותם לפני חגים. אחד מקנה בבוס שמרוויח פי שניים, פי שלוש ממנו. אחד מקנה באדם מפורסם, בחבר מהכיתה שהוא מפורסם, שיש לו תהילה. כל אחד מקנה במישהו. והדבר המדהים שאני רוצה לומר היום, מדרש, לפחות בשבילי הוא היה חידוש השנה שהכנתי את השיעור, אפילו משה רבינו קינה במישהו. משה רבינו מעיד על עצמו שגם הוא פעם אחת הרגיש טעמה של קנאה, והוא אמר, טוב למות מלקנא. הוא אמר, אני לא יכול לחיות עם הקנאה הזאת, אלוקים קח אותי מהעולם מהר. כמה ימים לפני הפטירה של משה מהעולם, אז צריך להחליף את המנהיגות, הוא צריך להכניס את יהושע לעבודה. אז משה פרשת וילך מספרת, משה לוקח את יהושע אל האוהל, והוא משאיר את יהושע באוהל, והשכינה שורה על יהושע. אחרי שהשכינה מתייחדת על יהושע, יהושע שואל, משה שואל אותו, תגיד לי, מה שמעת? מה היה ביחידות? פעם ראשונה, מאז שמשה נולד, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו אחר שהוא לא משה. משה שואל אותו, מה היה? מה הקדוש ברוך הוא ציווה אותך? יש איזה בשורות חדשות, מצוות חדשות, הוראות חדשות. יהושע נאמן. יהושע אומר, רבי, אני לא שאלתי אותך שאלות כאלה אף פעם. אתה מלכת פה 40 שנה, אני ליוויתי אותך יום יום, לילה לילה, מעולם לא שמעתי מה היה כתוב לך בביפר. בביפר מעולם לא שאלתי מה אמרו לך. פתאום משה רבינו מבין שזהו. יש מלך חדש בעיירה. הוא ממש הרגיש קנאה בו עד שהוא צעק, ככה המדרש אומר, איך הלשון? 100 מיטות ולא קנאה אחת. משה אמר, עדיף למות 100 פעמים מאשר לחוש את הצער, את הקושי של קנאה. כי באמת קנאה זה יצר שטורף את הדעת. כי הרצון שלנו להיות ראשונים ולהיות משפיעים ולהיות מצליחים ולהיות תמיד בטאפ, להיות תמיד הכי הכי מוצלחים, זה רצון שמטריף לנו את הדעת. ואומר משה רבינו, טוב למות 1,000 פעמים מלהרגיש את הטעם הזה של לקנא במישהו, את הכאב הזה שמישהו יותר מצליח ממני. ואנחנו רוצים היום להקדיש את השיעור לשאלה, מה אדם מקנא אמור לומר לעצמו? הרי כולנו מקנאים וכל אחד מאיתנו לא יגשים את כל החלומות שלו. כל אחד מאיתנו, יש מישהו שהצליח יותר ממנו. השאלה היא, איך אני לומד לאהוב את החיים שלי? איך אני לומד לאהוב את מה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא ולומר בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, באהבה שלמה. גם אם אחי הצליח יותר ממני, גם אם אחותי הצליחה יותר ממני, גם אם בני דודים הצליחו יותר ממני. מה אני מנחם את עצמי ומשמח את עצמי ואומר, המקום שבו אני נמצא זה המקום הכי טוב שיש. זאת שאלה עצומה מתפיסה חסידית, התפיסה של הסדר בעולם. איך אדם אמור להסתכל על החיים שלו ולומר, המקום שבו אני נמצא זה המקום הכי טוב בשבילי. איך אנחנו מרגיעים את הקנאה? בואו נקרא את הקנאה של משה. איך משה אומר, אי אפשר לחיות עם קנאה. הוא אומר, עדיף לי למות 100 פעמים מלחוש את הכאב הזה, את הצער על הגדולה של יהושע. דברים רבה ט', נסתלק עמוד הענן, משה נכנס עם יהושע לתוך האוהל, והעמוד הענן שורה על האוהל, ואז מסתלק עמוד הענן ומסתיימת היחידות של יהושע. הלך משה אצל יהושע ואמר, מה אמר לך הדיבור? מה הקדוש ברוך הוא אמר לך ביחידות שלך? אמר יהושע, כשהיה הדיבור נגלה עליך, הייתי יודע מה מדבר עמך? 40 שנה הנהגת את עם ישראל, מעולם לא שאלתי אותך שאלות. מה אתה שואל אותי עכשיו שאלות? צעק משה, 100 מיטות ולא קנאה אחת. ריבונו של עולם, קח אותי, לא יכול לחיות עם הקנאה. אז זאת באמת תחושה קשה מאוד מאוד מאוד, והשאלה היא מה אנחנו אומרים לעצמנו כדי להרגיע את הקנאה. על כל פנים, רק נשים לב כמה טעויות לפני שמגיעים לקורח, קורח הוא לא המקנה הראשון בהיסטוריה, כמה טעויות אנשים עשו בגלל קנאות. כמה טעויות דרמטיות, היסטוריות, העולם כולו השתנה בגלל קנאות. החטא הראשון בהיסטוריה, למה קרה? לפני קין והבל, חטא עץ הדעת. למה קרה חטא עץ הדעת? הנחש הולך לפתות את חווה שתאכל מהעץ. מה אכפת לו אם החווה תאכל או לא תאכל, מה הוא היועץ הדיאטטי שלה, מה אכפת לה מה הוא יאכל? לא. הוא קינה באדם שיש לו את חווה. הוא ראה את אדם וחווה יחד, אז הוא קינה באדם, אז הוא אמר, אני אלך להכשיל את אדם הראשון, שחווה תפתה אותו לאכול, וככה יהיה לי את חווה. אלוקים יהרוג את אדם, והוא יביא לי את חווה. זאת אומרת, בגלל הקנאה של הנחש, היא מעבירה אותו על דעתו, והוא בעצם מביא לעולם את החטא הראשון, את החטא של עץ הדעת. מגיע החטא השני, החטא הנורא של קין והבל. שניהם מקריבים קורבנות, שני הילדים היחידים בעולם. אין עוד אנשים בעולם. שני הילדים היחידים, שניהם מקריבים קורבנות, אלוקים לוקח את המנחה של הבל. מה קין היה צריך לומר? כנראה משהו לא בסדר במנחה שלי. לעשות חשבון נפש, להתייעץ עם אבא שלו, עם אמא שלו, מה לא בסדר? לא. אני לא אראה אותך מצליח. לא יהיה מצב שאתה מצליח יותר ממני, הוא קם והורג אותו. שוב אנחנו רואים עד כמה הקנאה היא תחושה קשה, תחושה שמשפיעה, מטריפה את הדעת של האדם וגורמת לו לעשות באמת חטאים הכי גדולים, עד שאפילו משה אמר, אי אפשר לחיות עם קנאה. ולכן השאלה הגדולה היא באמת, מה עושים עם קנאה? מה אדם אמור לומר לעצמו כדי להרגיע את הקנאה? למה אנחנו מדברים על זה כמובן? בגלל המקנה הגדול והמפורסם מכולם שהתורה מקדישה לו כמעט פרשה שלמה, זה קורח. קורח היה בן דוד ראשון של משה. מאוד מאוד קרוב. הוא בן יצהר, משה בן אמרם, בני דודים ראשונים. גדלו יחד, צמחו באותה ערוגה, באותם בתים, נכדים של קהת, באים לאותו סבא וסבתא. אתם יודעים, בני דודים זה אנשים מאוד מאוד קרובים שגדלים יחד במשפחה. כולם שבט לוי, כולם אנשים חשובים, צומחים יחד. פתאום, משה צומח, מטאור, הופך להיות מנהיג העם, הופך להיות האדם שמוציא את עם ישראל ממצרים, שמדבר עם הקדוש ברוך הוא. אם זה לא מספיק, האח של משה, אהרון, הופך להיות הכהן הגדול. האיש שעומד בבית המקדש, במשכן, מייצג את הקדוש ברוך הוא לפני עם ישראל. ואני מה הייתי? אמנם הוא היה עשיר, עשיר כקורח, העשיר הכי גדול בעם ישראל. למה? הגמרא אומרת דבר מעניין. הוא מצא את הסליקים של יוסף. יוסף היה משנה למלך מצרים. נכון, אסף אוצרות של כסף, גם אוצרות של מצרים וגם אוצרות אישיים. הרי סוף פרשת ויגש מספר שיוסף אסף את כל הכסף בעולם כי רק לא היה אוכל. הוא היחיד שהתכונן לשנות הרעב, אז באו מכל העולם לקנות. אז יוסף צבר נכסים ונכסים ונכסים, ופעם הכל היה במזומן. זה לא היה שורות בבנקים, שורות דמיוניות בבנקים. זה הכל היה נכסים, זה היה מטילי כסף ומטילי זהב ומתכות, והכל היה דברים בעין. מה יוסף עשה עם זה? הוא לא לקח את זה לקבר שלו. יוסף, היה לו כמה סליקים באדמה, ששם הוא תמן את הכסף. קורח גילה את אחד הסליקים. גילה את אחד הסליקים, פתח אותו, השתלט עליו, והתעשר כמו קורח. אבל מה עוזר לו העושר? אם הוא רואה את משה רבינו, אדון כל הנביאים, אם הוא רואה את אהרון הכהן, הכהן הגדול, לא יכול לראות את זה. עכשיו, תשאלו מה קרה פתאום, מה התפוצץ פתאום? זה כל המפרשים שואלים. הרי משה לא התמנה אתמול ואהרון לא התמנה אתמול. שנים הם מנהיגים את עם ישראל, אנחנו כבר נמצאים שנה וחצי אחרי יציאת מצרים. שנה קודם הם עשו את המכות. מה קרה לקורח? מה פוצץ אותו פתאום שגרם לו לאבד שליטה? יש כמה הסברים, אני אגיד את הרעיון של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, המרגלים. המרגלים נתנו לו תחושה שמשה פגיע. שמשה ואהרון פגיעים ואפשר לפגוע במנהיגות שלהם. מה שקרה? בהתחלה משה היה משה רבינו, האיש שהוציא את עם ישראל ממצרים, האיש שעולה לשמיים, יורד לשמיים. מה קורח יכול לעשות? יכול רק להתפוצץ. הוא לא יכול להילחם במשה. אם היה מעיז לומר מילה אחת על משה, כל העם היה סוקל אותו. זה האיש שמבקש לחם מהקדוש ברוך הוא, מבקש מים מהקדוש ברוך הוא. מי ייתן לפגוע בו? כשמשה עולה למעלה ולא חוזר, הם משתגעים ועושים אלוקים אחרים. מי ייתן לפגוע במשה? אז ככה היה שנה וחצי, קורח נאלץ לחיות עם הקינה ולהתפוצץ. מה שקרה אחרי שנה וחצי, הגיע סיפור המרגלים. סיפור המרגלים נגזר שכל העם ימות במדבר, אף אחד לא יגיע לארץ ישראל, החלום נגוז כל הדור הזה, הדור שראה את יציאת מצרים, הדור שראה את הניסים, הדור שראה את מתן תורה, כל הדור הזה מת במדבר, מקום קבורתם לא נודע, אף אחד לא יודע מה קורה איתם, איפה הם. האנשים היו שבורים, היו כאוסים, מרירים, יותר מזה הם לא סתם היו כאוסים, הם כעסו על משה, הם הרגישו שהוא לא מספיק נלחם בשביל לבקש בשבילם, הוא לא מספיק התאמת, הוא מספיק סינגר, לא היה עורך דין מספיק טוב בשבילם. קורח אמר, זה הזמן להקות בו. עכשיו שמשה פגיע, שהעם כועס והעם מריר, זה הזמן לצאת במרד ולומר, מי צריך אותך? מי אתה? בחירות דמוקרטיות, מי מינה אותך? יום אחד הופעת במצרים והודעת שאתה מנהיג העם, בסדר? למחרת הופעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שאחיך יהיה הכהן הגדול. למה? מי אמר? מאיפה זה לקוח? תעשו בחירות. אתה כהן, אתה מנהיג, אהרון כהן גדול, הילדים שלו ממשיכים בירושה. ומה אני? איפה הדבר הזה? מי מינה אתכם למנות אותנו? זאת אומרת, אומר הרמב"ן רעיון נפלא, מה פוצץ את קורח? התחושה שמשה פגיע. אחרי חטא המרגלים היה כזה משבר, שבעצם כל הדור הזה מת במדבר ונגמר, אומר קורח, זה הזמן, הוא פשוט ידע, איך רש"י אומר, קורח שפיקח היה. הוא הבין בתקשורת, הוא הבין בניהול המונים, הוא הבין ביחסי ציבור, הוא אמר, זה הזמן, חס וחלילה, להקות במנהיגות של משה. אם כן, בגלל הקנאה שלו במשה, הוא הולך למאבק במשה והוא מאבד נקודות עד שהוא נופל בתוך האדמה עם כל המשפחה שלו. שוב אנחנו רואים עד כמה הקנאה היא תחושה חזקה. התחושה הזאת לראות אדם אחר קרוב אליך. אגב, פעם הזכרנו את אבן עזרא בלא תחמוד, שאומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אדם מקנה רק באנשים קרובים אליו. למה? כי אדם מקנה בהישג שהוא יכול להשיג. אתה לא מקנה בברק אובמה, איך בגיל 45 הוא נהיה נשיא ארצות הברית. אני לא מכיר אותו, לא מכיר את ארצות הברית. נשיאות ארצות הברית זה לא בסמל השאיפות שלי. אני לא מקנה בו. אני לא ישן בלילה איך אובמה בגיל כל כך צעיר נהיה נשיא ארצות הברית. זה לא האנשים שלי. במי אני כן מקנה? אני מקנה בחבר כיתה. אני מקנה בבן דוד. אני מקנה באדם שעשה את אותו מסלול שלי, ויש לי תחושה שאני יכול להגיע אליו. אומר שם אבן עזרא, שבן אדם לא מקנה בבת המלך. איך היא מתחתנת עם בן מלך? זה לא העולם שלו, זה לא האישו שלו. דווקא קורח שהיה קרוב למשה, אומר, עוד שני צעדים הייתי יכול להגיע לאן שהוא הגיע. ולכן זה קנאה הרבה יותר חזקה וכואבת, והשאלה הפשוטה היא, מה צריכים לענות לקורח? הוא נפל באדמה, אלוקים מכה אותו, אבל מה התשובה? התורה לכאורה, אנחנו נאמר שהתורה כן עונה לו. התורה לכאורה לא עונה לטענה העניינית, למה אחד מצליח יותר, למה אחד מצליח פחות. למה? אני צריך לקנא באנשים אחרים. למה אני לא מגיע למקום שרציתי להגיע, שאנשים אחרים צריכים להגיע? מה אני יכול לומר לעצמי, מה כל אדם יכול לומר לעצמו, כדי לענות על רגש הקנאה, לענות על תחושת הקנאה. אז זה הנושא שלנו היום, לפי התפיסה החסידית באמת, איך נלמד לאהוב את עצמנו. לא את עצמנו, אתה לא צריך לאהוב את עצמו, אבל הוא צריך לאהוב את ההישגים שלו, והוא צריך לאהוב את הכישרונות שלו, והוא צריך לאהוב את המשפחה שלו. אז איך נלמד לאהוב את כל מה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא? גם אם לבני דודים יש יותר, גם אם אחים יש יותר, גם אם לשכנים יש יותר, גם אם לבוס יש יותר, איך כל אדם ילמד להעריך את מה שהוא קיבל באופן עצמי מהקדוש ברוך הוא. לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, הבהרה מאוד מאוד חשובה, לפני כמה שנים שדיברנו על זה, מישהו שאל את השאלה, וחשבתי שצריך להרחיב בעניין. תבוא ותשאל אנשים, קנאה זה טוב או רע? לקנא באדם אחר זה טוב או רע, מה התשובה? זה רע, נכון, ככה כתוב בפרקי אבות, בפרק ד', רגע, מה כתוב בפרקי אבות בפרק ד', מובא האחרונה במספר 1, אבות ד' חף א', הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. אין הרבה דברים שכתוב עליהם הדבר הזה, אומרים לך חז"ל, כולם מחפשים סגולה לאריכות ימים, אתה רוצה סגולה לקיצור ימים, תקנה, אתה רוצה למות מהר, תקנה. אומרים לך חז"ל בפרקי אבות, רבי אליעזר הכפר, לקנה זה סגולה לקצר את החיים, למה? אז ראיתי הסבר מאוד, חיפשתי הרבה הרבה הסבר שמתקבל על הדעת למה דווקא הקנאה מוציאה את האדם מהעולם, וראיתי הסבר מאוד מאוד יפה באחד המפרשים שם במשנה, שאומר שאין סוף לקנאה. כמו תאווה, הקנאה, התאווה והכבוד, כמו תאווה אתה לא יכול להסביע. אדם שתאהב לכסף, תאהב לאוכל, תאהב לנשים, אתה לא יכול להגיד שהוא יגיע לאיזשהו הישג והוא יהיה שבע. לא, הוא יהיה שבע היום, מחר הוא ירעב עוד פעם. קנאה זה דבר שאי אפשר להרגיע אותו. אדם שבטבעו הוא מקנה, למה הוא מקנה? כי לא טוב לו עם עצמו? כי הוא לא מעריך את החיים שלו, כי הוא לא מעריך את ההישגים שלו, כי הוא לא מעריך את הילדים שלו? הוא לא יכול להגיע לאיזשהו הישג ולהיות מבסוט. נגיד הוא מקנה בשכן שמרוויח $2,000 יותר ממנו. אוקיי, יעבוד קשה, יגיע לשכן. הוא ישמח אז? לא, הוא יקנה בשכן מקומה רביעית שמרוויח עוד $2,000 יותר ממנו. אז הוא יעבוד ויעבוד ויעבוד ויגיע לשכן ההוא. ואז הוא יקנה בהוא מהדלת ממול שמרוויח $4,000 יותר ממנו. אנחנו כל הזמן משדרגים את הקנאות שלנו, מתקדמים בחיים ורוצים יותר ויותר ויותר. אין סוף לקנאה. אז רגע, אז מצד אחד זה רע, נתחיל מהרע. כי אנחנו בקורח, אז מצד אחד זה רע, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מצד שני, זה טוב. למה זה טוב? כי מה כתוב? כי מה אומרת הגמרא בבבא בתרא? קנאת סופרים תרבה חוכמה. אומרת הגמרא בבבא בתרא דבר עצום, שכשיש מלמד בעיירה, יש מורה בעיירה שמלמד תינוקות. פעם הכל היה פרטי, היה בכל עיר איזשהו מורה שפתח בבית שלו, פתח איזשהו לימוד, וברוך השם מצליח. אבל במשך הזמן הוא מתבגר ומזדקן ומתעייף, ואז מגיע איזה מלמד צעיר, איזה מורה צעיר. המורה הזה יותר חברמן, יותר חרוץ, יותר מסור לילדים. נהיית ביניהם תחרות. לכאורה מה יבוא כל אדם לומר? תראה, זה לימוד תורה, למה לעשות תחרות? שהצעיר ילך לעיר אחרת, למה הוא צריך לבוא לפה? יש פה מלמד מבוגר, יש פה מלמד ותיק. אומרת הגמרא, לא, תושיב אותם אחד מול השני. למה? קנאת סופרים, סופרים זה מלמדי תינוקות שהם סופרים את המילים בתנ"ך, קנאת סופרים תרבה חוכמה. למה שהמבוגר יתאמץ יותר? אנחנו דווקא מעודדים קנאה. לא רק שלא חוששים מן הקנאה, אלא להפך יוצרים תחרות אגרסיבית כדי לגרום לכל אדם להתאמץ יותר. כי הרצון שלי להצליח, איך אומרים, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לאדם, שלא יהיה לו מתחרים. שאף אחד לא יתחרה בו, כי אם אין לי מתחרים, אני מתייבש. אני מפסיק להשקיע, אני מתנוון, אני מפסיק לחדש, וגמרנו. אז באה התורה, באה עם חזל ואומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה. ויש לזה הרבי כמה פעמים דייק ברשי, זה רשי מפורש, אבל לא שמים לב אליו. והרבי בחצי מהשיחות על פרשת קורח, הזכיר את הרשי הזה, בליקוטי שיחות. רשי אומר דבר עצום, בעצם זה מדרש, ורשי מביא אותו, וזה כל כך בוטה. המדרש אומר, מה הייתה התגובה של משה לטענות? קורח מצליח, קורח פיקח היה, קורח היה קופירייטר, הוא ידע למצוא סיסמה, הוא היה מתחמן הכי גדול שיש. הוא לא אמר, אני רוצה להחליף את משה. מה הוא אמר? הוא אמר, כולם יכולים להחליף את משה. כל העדה כולם קדושים, למה צריך את משה ואהרון בכלל? מה קראנו שבוע שעבר בפרשת ציצית? והייתם קדושים לאלוהיכם. כולם קדושים, כל יהודי שלובש ציצית הוא קדוש. אז למה בכלל צריכים את משה? משה כל יום יורד, הקדוש ברוך הוא אמר לי ככה, אמר לך כך. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתנו, הוא יודע את הטלפון שלנו. במתן תורה הוא דיבר עם כולם, גם עכשיו ידבר עם כולם. קורח לא אמר שהוא רוצה לעצמו מלוכה. משה הבין את זה. כלפי חוץ מה הוא אמר? אני דואג לכולכם, שכולכם תהיו קדושים, שכולכם תדברו עם הקדוש ברוך הוא, שיפסיק הדבר הזה ששני אחים מנהלים לנו את החיים וכל יום באים עם מצוות חדשות. טוב, וזה מתפשט. והוא אוסף אחריו 250 ראשי העם. כל האליטה הרוחנית של העם, אם היו עושים אז סיום הרמב״ם או סיום השס, באירוע של משה לא היה בה שום רב, הבמה הייתה ריקה. באצל קורח כולם היו, התורה אומרת 250 נשיאי, איך זה נשיאי עדה, מה? ראשי סנהדראות, כל האליטה הרוחנית של העם הלכה איתו, כי כולם רצו כבוד וכולם רצו גדולה, והוא הבטיח להם, אמר אנחנו נפסיק את ההגמוניה של שני האחים האלה, כולם הלכו אחריו. ומגיע הלילה הגדול שנעמדים מול משה, ומשה צריך לענות להם. והם אומרים, אנחנו רוצים להיות כהנים גדולים, רוצים למה אתה, למה זה? ואחת הטענות של קורח, שהוא כבר נכנס לדיבור עם משה, למה אהרון כהן גדול? מילא אתה, הקדוש ברוך הוא בחר בך. אבל מה זה הנפוטיזם הזה? למה אחיך הוא הכהן הגדול? תוציא את זה למכרז, אין מספיק אנשים ראויים בעם ישראל. אתה, אחיך, הילדים שלו, הכל נשאר בתוך המשפחה. עונה להם משה דבר עצום שלא שמים לב אליו ברגע הראשון. משה אומר להם, אתם מקנאים באהרון, אתם רוצים להיות כהנים גדולים? אף אני רוצה בכך. אני אגיד לכם סוד, גם אני רוצה. אז מה אני אעשה שאני רוצה? יש רק כהן גדול אחד. צריך להסתדר עם מה שיש. יש אחד ואנחנו נקבל את מה שיש. משה אומר להם בצורה מפורשת, הוא לא שולל את הקנאה. הוא לא אומר, מה אתם מקנאים? הקנאה מוציאה את האדם מן העולם, חבר'ה, לכו לטיפול פסיכולוגי. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, אתם מקנאים באהרון? גם אני מקנא באהרון. גם אני הייתי רוצה להיות כהן גדול. אין כמו להיות כהן. אבל הקדוש ברוך הוא לא בחר בי. אני רוצה לקרוא רק את הקטע הזה ברש"י. דבר מדהים, זה המקור שמותר לקנא. שקנאת סופרים תרבה חוכמה. אז זה לא כמו שאמרנו בפשטות, הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. אנחנו רואים גם מקורות הפוכים שאומרים שבמפורש יש בקנאה מעלה. בואו, במובן מספר 2, אחרי הרמב"ן, רש"י ט"ז ו' אמר להם משה. משה עונה להם, הם רוצים להיות כהנים גדולים. אומר להם משה, אין לנו אלא השם אחד, ארון אחד, תורה אחת, מזבח אחד וכהן גדול אחד. ואתם 250 איש מבקשים כהונה גדולה? אף אני רוצה בכך. אמרו שגם אני רוצה כהונה, אז מה אם אני רוצה? גם אני מקנה בארון על משכבי בלילות, אז מה אם אני מקנה? יש אחד, ואני אסתדר ולהסתדר עם מה שיש. ככה זה הקדוש ברוך הוא אחד, וכהן גדול אחד. ובקטע הבא, בבא בתרא כ"א ב', מלמד תינוקות שמלמד טוב. הוא בא לגור על ידו, מלמד תינוקות שמלמד טוב ממנו. לא מסלקים את הטוב יותר, לא אומרים רגע, יש פה כבר חנווני ותיק שמוכר פה ביצים כבר 40 שנה, לא נביא פה את הסופרים. לא, מביאים את היותר טוב. למה? כי נא צופרים את הרבה חוכמה. שיתאמץ, שיהיה יותר טוב בזכות ולא בחסד, שיהיה יותר טוב שיצדיק את המוניטין שלו. אז אנחנו רואים סתירה מאוד מאוד גדולה בחז"ל. מצד אחד נאמר, הקינה מוציאה את האדם מן העולם, לקינה אין סוף. מי שמקנה לעולם לא יהיה מרוצה, מי שמקנה תמיד ימצא במי לקנה, כי אתה דלי עם חור. אתה לא מסופק, אתה אדם שלא שמח עם עצמו. אז זה דלי עם חור, תמיד אתה תמצא במי לקנה. מצד שני נאמר, קנאת סופרים תרבה חוכמה, תקנה, תסתכל על השני, אתה תגיע יותר טוב. משה רבינו מעיד על עצמו שהוא מקנה בהארון. אז מה העניין, קנאה זה טוב או קנאה זה רע? אז יש לנו שתי שאלות היום. א', לזה נגיע בחלק הבא. מה אדם צריך לענות לעצמו על קנאה? אבל קודם כל השאלה, האם קנאה זה טוב או קנאה זה רע? סתירה ממש מפורשת בחז"ל. אני רוצה לומר רעיון מאוד מאוד יפה, שהוא לא קשור רק לכאן, הוא קשור להרבה מאוד בחיים, כל יום אפשר להיזכר ברעיון הזה. רעיון באמת, חידוש של אדמו"ר הזקן, שכל יום בחיים, בכל התמודדות שיש לאדם בחיים, הוא יכול להיזכר ברעיון הזה, והוא צריך להיזכר ברעיון הזה. מי שבזמן האחרון היה ב... סליחה, ישראל. כן.
לא,
רק
רציתי להגיד לך שיש להתבל אותי הרבה יותר, זה תדם באווירה, חצופים ממש.
כן, אנחנו כבר דיברנו על לב שלה שעברה, כל כך בלשון הרע דיברנו עליהם, אז השנה נדבר, נדבר על קורח. טוב, אבל אתה יודע, גם מדתן ואבירם אפשר לשאוב עידוד. כי כתוב שלמה דתן ואבירם באו לעולם, הם היו הלאומת זה למשה ואהרון. לכל אחד בעולם הקדוש ברוך הוא נתן מישהו שיקלקל לו. צריך לדעת את זה. שלכל אחד הקדוש ברוך הוא דאג מישהו שהחיים שלו יהיו מעניינים, שלא יהיו בקלות. טוב, מי ששם לב, מי שהיה בזמן האחרון בבית רפואה, בבית מרקחת, אפילו בית מרקחת, למה צריך בית רפואה? שם לב, יש סמל הבריאות העולמי. מה זה סמל הבריאות העולמי? נחש, נחש תלוי על מות. איך נחש תלוי על מות נהיה סמל הבריאות? נחש זה הרי בעל החיים הכי שפל, הכי גרוע בעיני חז"ל, זה הנחש. איך כתוב, איך הגמרא אומרת? טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. אל תאמין בנחש. יש בעלי חיים שיכולים להתיידד איתך. הנחש תמיד יישאר אויב. גם אם הוא מתיידד איתך, זה הכל בשביל איכשהו לתפוס, איך להפיל אותך. לכן, בין בני אדם שרוצים להגיד על אדם שאי אפשר לסמוך עליו, או אם זה נחש. הוא רק מחפש איכשהו להקיש. אגב, שמעתי לזה פעם באמת ביטוי, שגם בתור בין בעלי החיים הנחש הוא מאוד גרוע. כל בעלי החיים, כשבא, אני יודע מה, זאב ללול תרנגולות, כמה תרנגולים הוא יאכל? כמה תרנגולים הוא יטרוף? כמה שהוא צריך בשביל לסבוע? 2, 3. כשנכנס נחש ללול תרנגולות, כמה הוא יקיש? את כולם. למה כך? הוא לא אוכל בשביל לסבוע. הוא אוכל פשוט כי יש שנאה בינו לבין כל האנושות, בינו לבין כל בעלי החיים. לא חשוב. טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. הנחש הוא בעל החיים הכי שפל. אז איך הנחש נהיה סמל לבריאות? בא אדם לבית רפואה, רוצה להתרפא. הוא צריך לראות מול העיניים נחש. איך זה נהיה סמל לבריאות? נו, מה התשובה? זה מפרשת חוקת, נכון? למרות שזה, היוונים עשו את זה, אבל זה בעצם בא מהתנך. פרשת חוקת כתוב, נקרא את זה עוד שבועיים, שמה? שהם היו, בסוף 40 שנה התחילו עוד פעם להתלונן ולהתלונן ולהתלונן, אז באו הנחשים והקישו אותם. די כבר, כמה אפשר להתלונן? הקישו אותם. התחילו לבכות, יותר מדויק, משה רבינו ביקש בשבילם רחמים, אמר הקדוש ברוך הוא דבר מאוד מעניין. תעשה לך נחש נחושת, תתלה אותו למעלה, תשים אותו על מות, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. מי שיסתכל למעלה על הנחש, יראה אותו ויחיה. זה מה שכתוב. במילא באו היוונים ואמרו, הנחש שהתלוי על מות, זה סמל לרפואה, זה סמל לברכה, וזה נהיה סמל הבריאות העולמי, משרד הבריאות, חיל הרפואה, הוועד הרפואי של האום, בכל מקום. בא אדמו"ר הזקן מליקוטי תורה ושואל שאלה עצומה. הוא אומר, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לרפא אותם. הוא רוצה שהם יסתכלו למעלה ויזכרו בו וככה הם יתרפאו. אז הוא שם למעלה נחש. אתה לא יכול לשים למעלה ספר תהילים, טוב, לא היה אז תהילים, אגרות קודש. אתה לא יכול לשים למעלה ספר תנ"ך, אתה לא יכול לשים דבר מלכות למעלה. מה אתה אומר להם? לשים נחשים ולהסתכל על זה? תסתכל על הנחש, תהיה בריא. אתה רוצה להזכיר להם אותך, אתה רוצה להזכיר להם ברכה. שישימו למעלה תמונה של משה רבינו וככה הם יבריאו. מה הרעיון הזה? שים את הנחש, תסתכל עליו ותחיה. נכון, רש"י אומר להזכיר להם שלא הנחש ממית, לא הנחש מחיה. בסדר, אם היית שם למעלה ספר תהילים והם היו מתרפים, הם גם היו זוכרים שלא הנחה שממית ולא הנחה שהספר שרק הקדוש ברוך הוא מרפא. מה הרעיון הזה? שואל אדמור הזקן שאלה עצומה, מה המסר שהקדוש ברוך הוא אומר שימו את הנחש למעלה וככה תתרפו? מה הוא רוצה להגיד בעניין הזה? אגב, שאלה, אני לא, אדמור הזקן לא מזכיר את זה, אבל ראיתי את זה פעם ברמב"ן ורבנו בחיי, הם כותבים דבר מאוד מעניין, מן סגולה עתיקה כזאת, שכשאדם מוקש מבעל חיים, אסור להזכיר באוזניו את השם של בעל החיים הזה. ככה אומר רבנו בחיי, הרמב"ן, ככה הם כותבים, שאם אדם מוקש מכלב ואתה בא לבקר אותו, אל תגיד לו איך היה הכלב, איך היה נראה, כי זה כנראה שהוא סימן רע לא להגיד לו את השם הזה. לפי זה, השאלה של אדמור הזה כן היא שאלה עצומה. הם הוקשו מנחשים, מה אתה שם להם מול העיניים? את הנחש. תגיד, אם יש לך שכן שאתה סובל ממנו, אתה צריך כל בוקר לראות אותו? אתה יוצא מהדלת האחורית שלא תראה אותו. אז מה העניין הזה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, תשימו אותו למעלה. אומר אדמור הזה כן, רעיון עצום, ששוב כל יום בחיים צריך להיזכר ברעיון הזה. אומר, הקדוש ברוך הוא רצה לומר להם, תסתכלו על הצרות במבט מלמעלה. כשיש לאדם צרה בחיים, כשהוא קש מנחש, כשיש לו בעיה, כשיש לו קושי, כשיש לו התמודדות, אומר להם הקדוש ברוך הוא, תרימו אותו למעלה ותנסו לחשוב מה אני אומר לכם עכשיו. מה אני מתכוון עם הנחש הזה? למה אני שלחתי אותו? אל תסתכלו על הצרות במבט סובייקטיבי מהצד שלכם. לי רע, אני סובל, לא טוב לי, כנראה הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי. סיפרתי הרבה פעמים את הבדיחה על היהודי, זה לא כל כך בדיחה. היהודי שיש לו צרות בחיים, ואשתו, והילדים, ופה ושם, ואין פרנסה, ואין חינוך, אז הוא מחליט לקחת מהגבה את המפתחות של בית הכנסת, והוא נכנס בשעת צהריים, מטפס על הבמה, עולה על ארון הקודש, בוכה, מבקש, ריבונו של עולם, והוא, אחרי התפילה, הוא מרגיש שזה הקלה. הוא יורד, ארון הקודש, היו 5 מדרגות גבוהות, זה היה בית כנסת הגדול, 5 מדרגות גבוהות, הוא יורד כמובן עם הפנים לארון הקודש, לא עם הגב, אבל כשהוא ככה יורד עם הפנים, מדרגה שלישית הוא מאבד שיווי משקל ומתגלגל עד למטה. הוא קם בקושי, כואבות לו הרגליים, הוא מריב את העיניים ואומר, ריבונו של עולם, לא רוצה לעזור, לא צריך, אבל למה לדחוף? אז כשיהודי יש לו צרות, כשיהודי רע לו, הוא מסתכל במבט סובייקטיבי, כמה רע לי. אומר אדמור הזקן, בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם, תרימו את הנחשים למעלה. תנסו להבין מה אני אומר לכם עכשיו, מה אני מתכוון. וכשאדם רגע יחשוב על זה בצורה כזאת, הוא יעשה חשבון נפש והוא יבין. הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותי את זה, ללמד אותי את זה. כל אחד יש לו את העניינים שלו. אותו דבר גם לגבי הקנאה. כשאדם מקנה, זה נראה לו תכונה רעה שמטריפה את השכל, הוא לא יכול לישון בגללה. אבל אומר לנו אדמור הזקן, בואו נרים את הקנאה למעלה. ונראה איך מסתדרים עם הקנאה, נראה האם הקנאה היא טובה או הקנאה היא רעה. אז יש בעניין הזה סיפור חסידי, אנקדוטה, שמגדירה את העניין היטב. מה זה קנאה טובה, מה זה קנאה רעה. ואם היה כדאי לבוא לפה לשמוע את זה היום, אז כדאי. באמת, וורד כל כך מדויק וחריף וחד, מה זה קנאה טובה, מה זה קנאה רעה. היה רבי הרש"ב, היה רבי החמישי לבית חב"ד, הוא היה אח צעיר, קראו לו שולמבר, הוא היה אח הצעיר, והיה לו אח יותר מבוגר בשם זלמן, זלמן אהרון. עכשיו הוא, הצעיר, היה יותר גבוה מהאח הגדול. לפעמים זה קורה, דווקא האח הגדול יותר נמוך, והאח הצעיר יותר גבוה. עכשיו, האח המבוגר הרגיש עם זה מאוד לא בנוח. כל פעם הם באים לכיתה, תמיד חושבים שהצעיר הוא הגדול. באים לקניות, נותנים את העודף לגדול, או לסליחה, לקטן, לא לגדול. זה לא נעים, בין אחים, יש מתח כזה. אז פעם, האח הזה הצעיר, סליחה, האח הגדול, אומר לאחיו הצעיר, תשמע, אני אחפור בור באדמה, לא נעים שאתה תמיד יותר גבוה ממני. בוא, אני אחפור בור באדמה. תיכנס לתוך הבור, וככה אנחנו נהיה באותו גובה. אני אעמוד על הקרקע, אתה תהיה בתוך הבור, וככה אנחנו, הראש שלנו יהיה באותו גובה. האימא שלהם, הרבנית רבקה, הייתה אישה מאוד מאוד חכמה. היא הסתרעתה את זה מהחלון. היא קוראת לבן שלה הגדול ואומרת לו, תשמע, תשמע טיפ לחיים, היא אישה מבוגרת, תשמע. אם אתה רוצה להיות יותר גבוה מאחיך, קח אבן ותטפס עליה. אל תקבור את אחיך. אל תנמיך אותו. מה אתה עושה? אתה חופר לו בור שהוא יהיה יותר נמוך וככה אתה תהיה יותר גבוה. לא ככה צומחים. אתה רוצה להיות יותר גדול ממנו? קח אבן ותטפס עליה. ככה אתה תהיה יותר גבוה מאחיך. אבל אל תוריד אותו. אומר, זה כתוב בהרבה ספרים, וגם אני מצאתי את זה ברמז ביום יום, זה בעצם כל העניין. יש בעולם 2 סוגי קנאים. יש קנאי שמתעסק עם הזולת, עם הנמכת הזולת. אני, יש לי חנות חליפות, 50 שנה חיתנתי את הילדים מהחנות, באו אנשים צעירים, מתחילים להצליח. יש אחד שמה עושה, מסתכל כל היום החלון שלו על החנות ההיא, שיפול עליה טיל, שיתפוצץ פה מטען חבלה, שיחזור צ'ק, שהם יפשטו רגל, כל היום מתעסק איתם. זה אדם שמחפש לקבור את השני. על זה נאמר, הקנאה הזאת מוציאה את האדם מן העולם. אין לך שליטה על מה שקורה אצל הזולת, אתה לא, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, עזוב, אתה תמות מהר. יש אבל סוג של קנאי אחר, ועל זה נאמר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה קנאי שמנסה ללמוד מהשני. הוא אומר, רגע, אם באו הצעירים והצליחו, אם באו הצעירים ומוכרים, יש לזה סיבה. אני מנסה להבין מה הסיבה שלהם. אז הוא עומד ועוקב. הוא רואה איך הם משרתים את הלקוחות, הוא רואה איך הם מביאים סחורה חדשה, איך הם מתעניינים במגזינים, מה חדש בשוק. הוא משתמש בהם כהשראה, כמודל, כלימוד. על זה נאמר קנאה צופרים תרבה חוכמה. קנאה זה כוח אדיר. בוודאי שאם אתה רואה מישהו מצליח, מותר לך לקנא בו. אבל באיזה תנאי? שתחשוב איך אתה תהיה יותר טוב מזה. אל תתעסק איתו, אל תאחל לו שיקשר, חס וחלילה. מה זה יעזור לך? זה יוציא אותך מן העולם. במקום זה, קנאה צופרים תרבה חוכמה. תנסה לחשוב מה אתה יכול ללמוד ממנו, זאת קנאה מותרת. מי הדוגמה שלנו לזה? לקנאה השלילית יש לנו את קורח, יש לנו את קין, הדוגמה הכי יפה. אלוקים לא קיבל את המנחה שלך, מה אתה אמור לעשות? לנסות לחשוב למה הוא לא קיבל את המנחה שלי. להסתכל מה הבל הביא ולהגיד, הו, הבל הביא בסחורה יפה, אני לא הבאתי, אז הוא, ולחשוב איך לתקן את עצמך. מה במקום זה קין עושה? הולך קובר את הבל. מה אתה קובר את הבל? זה יעזור לך משהו. אתה תהיה יותר טוב מזה אם תקבור את אחיך. זה לא יקדם אותך במילימטר אחד. כנגד זה יש קנאי טוב, יותר מדויק קנאית טובה. יש לנו בפרשת ויצא עוד קנאית. מי הקנאית? רחל. ותקנא רחל באחותה. רחל רואה שלאחותה נולד עוד ילד. קודם כל היא לקחה לה את הבעל. רחל הייתה ארוסה של יעקב, הייתה אמורה להתחתן עם יעקב. אהבו אחד את השני, 7 שנים שלחו מתנות אחד לשני. והנה לאן מגיעה באמצע הלילה, לוקחת לה את הבעל. לא מספיק שלוקחת לה את הבעל, יולדת עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, ואין לה ילדים. ורחל מקנאת. מדגיש רש"י, איזה קנאה הזאת? זה לא שהיא כל יום הלכה לכותל המערבי ואמרה, הלוואי אחותי תיהרג בתאונת דרכים. לא זה מה שהיא אמרה. אומר רש"י, קנאה במעשיה הטובים. אמרה, אם לאה כל כך הצליחה בחיים, יש לזה סיבה. כנראה שהקדוש ברוך הוא אוהב את התפילה שלה. כנראה שהיא עושה איזה מעשים טובים שבגלל זה הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילות שלה, והיא ישבה וחשבה מה היא צריכה לשפר בעצמה כדי לזכות למה שאחותה זכתה. זה נאמר קנאה צופרים תרבה חוכמה. במפורש הקדוש ברוך הוא ברא לנו את הקנאה, במבט מלמעלה צריך להסתכל על זה. לא חלילה כדי להכשיל אותנו וכדי להפיל אותנו, כדי לדחוף אותנו לעשייה. אבל בתנאי שנשתמש בקנאה נכון. שנשתמש בה ככוח שמניע אותנו להתקדם ולצמוח, ולא ככוח שגורם לנו להפך לאחל לאחרים כישלון. כן.
חנה
אותו דבר.
אבל זה לא בדיוק נעשה.
כן. היא זעמה ועדיין, היא לא אמרה שלפנינה לא יהיו יותר ילדים. היא ביקשה מאלקנה את המתכון, את המרשם, איך היא תגרום לקדוש ברוך הוא. גם חנה אותו דבר כמו רחל. לא יודע, אולי יש איזשהו הבדל בין נשים לגברים בעניין הזה, אני לא יודע, כי הקנאים האחרים היו גברים. אני לא יודע, אבל עובדה היא שגם פנינה וגם, סליחה, גם חנה וגם רחל היו קנאים מהסוג החיובי. אז זה שהקדוש ברוך הוא ברא לנו את הנחש הזה של הקנאה, זה לא יצר שלילי. זה יצר שגורם לאדם להתאמץ ולהיות טוב יותר ולא לשקוט על השמרים ולא להסתפק במה שיש, ובתנאי שהוא חושב על עצמו ולא על הזולת. שהוא כל הזמן חושב, אם הוא רואה אדם שהצליח יותר ממנו, מהשוק שלו, הוא נגר, הוא רואה נגר אחר שיותר יצליח, הולך לעקוב אחריו לראות למה הוא מצליח. לא מאחל לו שלא יצליח. להפך, רוצה ללמוד גם על עצמו איך להצליח. בואו נקרא במובא מספר 3, את הקטע היפה הזה של אדמו"ר הזקן שאומר, כשיש לאדם צרות, הוא צריך להבין שאין רע יורד מלמעלה. הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים רעים, הקדוש ברוך הוא עושה בעצם דברים טובים. רק צריכים להבין איך באמת לפרש אותם שיהיו אצלנו טובים בחיים. במדבר כ"א ח', אני מובא מספר 3, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, שים אותו למעלה. שואל אדמו"ר הזקן, ליקוטי תורה חוקת ס"א, קשה, למה לי בנחש? ומה ההסתכלות כלפי מעלה? אתה רוצה שנחש ירפא אותם? שישימו ספר תהילים שם, מה הקשר שנחש ירפא אותם? הנה כשבא לאדם איסורים רחמנא ליצלן, יחשוב כי לא למראה עיניו ישפוט שראהו. אדם לא צריך להסתכל על האיסורים מנקודת המבט שלו, שרע לו ולא טוב לו, אלא שורשו הוא טוב. ינסה להסתכל עליהם במבט מלמעלה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? והקדוש ברוך הוא הרי טוב. הקדוש ברוך הוא כל מה שהוא עושה זה חסד ורחמים. אז בוודאי שמה שהוא התכוון, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אמר פעם, הוא אמר ריבונו של עולם, מה שטוב זה ממך, ומה שרע זה גם ממך, ואם זה ממך זה טוב. עוד פעם, מה שטוב זה ממך. לבריאות, מה שרע, הוא אמר, זה גם ממך. אם זה ממך, זה חייב להיות טוב. אומר אדמו"ר הזקן, אם זה בא מהקדוש ברוך הוא, זה חייב להיות טוב. אלא מה? צריך להסתכל על זה במבט מלמעלה ולנסות לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רומז לי? למה הוא רוצה לעורר אותי דרך הרגע הקשה הזה? איזה עניין הוא רוצה שאני אתקן בעצמי כדי, מה הרמז דרך העניין? אלא שורשו הוא טוב כי ממנו יתברך לא תצא הרעות. וזהו עניין נחש הנחושת להגבהת הנחש למעלה. כלומר שלא יחשוב שהנחש הוא נפרד ואם כן הוא רע ממש. אלא יחשוב עליו בהגבהתו למעלה ואין רע יורד מלמעלה. אז שום דבר לא רע. פעם שמעתי למה בחסידות, במוסר, לרגשות, למערכת הרגשות של האדם, קוראים מידות. מה פירוש המילה מידות? צריך להגיד רגשות, כך אומרים בעברית. למה מידות? אז אומרים, כי אין רגש רע. לא קנאה ולא קמצנות ולא תאוותנות, שום רגש הוא לא רע. המידה היא רע, הכמות של הרגש, הדומיננטיות של הרגש זה רע. יש אדם שיש לו יותר מדי תאווה, יותר מדי קמצנות, יותר מדי קנאה, בזה צריך לטפל, במידה של הרגש. אבל הרגש כשלעצמו, כל תכונה שהקדוש ברוך הוא ברא, ביסודה היא טובה. הרבי פעם דיבר, ראיתי פעם, מי שהיה פה סטודנט בחוץ לארץ, יודע, יש בעולם ארגון שנקרא הלל. זה ארגון שפועל בכל הקמפוסים ברחבי העולם. ארגון יהודי ענק שפועל בכל העולם כולו. לא ארגון אורתודוקסי, הם עובדים גם עם רפורמים, גם עם קונסרבטיבים, אבל זה ארגון יהודי מאוד מאוד מפורסם ומאוד חשוב. בשנות ה-60, ההנהלה של הלל הייתה אצל הרבי. והם ניהלו שיחה פילוסופית, אנשי אקדמיה. בסוף היחידות, יש תמליל מהיחידות הזאת, המנהל של הלל ביקש לדבר, לשאול את הרבי שאלה אישית, שמאוד מפריע לו. הרבי אמר לו, תשאל בבקשה. אז הוא אמר, רבי, יש לי איזשהו טרוניה על הקדוש ברוך. אני התמניתי להיות מנכ״ל הלל. כל החיים חלמתי על התפקיד הזה. אני התחלתי פה מפקיד, התקדמתי לרכז, רכז שכונה, רכז אזור, רכז מדינה. הגעתי לג'וב של החיים שלי, מנכ״ל הלל. מרגע שהתמניתי אבל, אני כל הזמן מרגיש פחד. פחד לקבל החלטות, אני מבין את המשמעות, כל צ'ק שאני חותם, משמעות של כל החלטה, מינויים לעשות, אני מקבל פחד. אז הוא אומר, רבי, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי דבר כזה? הגעתי לתפקיד של החיים שלי, אני רוצה להצליח, למה הוא תקע לי את החרדה המשתקת הזאת? אז הרבי כדרכם של יהודים ענה לו, חיזק את השאלה. אמר לו, קודם כל הרי השאלה שלך היא כל כך צודקת. הרי מהתפיסה שלנו, פה שנדבר על זה עוד מעט, עבודה זה לא רק פרנסה, עבודה זה שליחות. כשיש לאדם עבודה, זה השליחות שלו בעולם, זה הייעוד שלו בעולם. אז אם הייעוד שלך בעולם זה מנכ״ל הלל, אז למה הקדוש ברוך הוא תוקע אותך ומפריע לך? והרבי ענה לו דבר נפלא, שזה בעצם מה שאדמור הזקן אמר כאן. הרבי אמר לו, הפחד, כמו כל רגש, הוא רגש חיובי. הוא מקדם את האדם. איך הוא מקדם את האדם? שבזכות הפחד, אדם שוקל כמה פעמים את ההחלטות שלו. אתם יודעים, מי שלא פוחד, הוא לא אמיץ, הוא פזיז. מי שלא, היו פה כבר כמה ראשי ממשלה שהיו ממהר מקבלים החלטות, ואחרי שנה וחצי הם לא היו פה. אדם שלא פוחד, הוא פזיז. אומר לו הרבי, הפחד ביסודו הוא תכונה מאוד מאוד חשובה. הוא תכונה ששומרת את האדם בפרופורציות, שנותנת את האדם תחושה של אחריות, תחושה של כובד ראש. אותו דבר זה על כל רגש. הקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר רע. המידות רעות, הכמויות, הדומיננטיות, שאנחנו מקצינים עם דברים, שהופכים להיות אנשים חרבתיים, זאת בעיה. אותו דבר עם הקנאה. הקנאה ביסודה היא תכונה טובה, כשמסתכלים על אדם אחר, זה ממריץ. סיפר לי איזשהו שליח פה מהאזור, כשהוא הגיע למקום השליחות שלו, בערך בגיל שלי, כשהוא הגיע למקום השליחות שלו, שם מהפכות ועניינים, והיה מאוד מאוד מפורסם. לא מזמן פגשתי אותו. אמרתי לו, בזמן האחרון לא שומעים ממך, אתה כבר לא כזה טראבל בייקר כמו שהיית, אתה לא כל כך בצרות כמו שהיית. אז הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת. הוא אומר לי, כשהגעתי לאותה עיר, היה פעיל באיזשהו גוף דתי אחר, שמאוד מאוד התחרה בי. וכשהוא התחרה בי, זה גרם לי לעבוד 18 שעות ביום. ההוא עזב את העיר. לא יודע, לא הצליח, עזב את העיר. ההוא עזב את העיר, אני גם לא מתאמץ כבר. אז הקנאה ביסודה היא תכונה אדירה, היא תכונה שגורמת האדם להתאמץ כל יום יותר טוב מהשני. ובלבד שזו קנאה שאתה מכוון אותה פנימה. אתה חושב איך אני אהיה יותר טוב ולא להתעסק עם הזולת. אני אקרא את זה על רחל, רש"י בראשית למד א', ותקנה רחל קנאה במעשיה הטובים. לולי שצדקה, אמרה, לולי שצדקה ממני, לא זכתה לבנים. היא ניסתה להבין מה הסוד של לאה שגורם שהקדוש ברוך הוא יאהב את התפילות שלה. ואומר את זה הרבי במפורש ביום יום כ"ד חשוון, בעניינים הרוחניים צריך להסתכל במי שהוא למעלה ממנו. אומר הרבי, קנאה היא ביסודה דבר חיובי. אדם שיותר גדול ממך ברוחניות, אתה צריך לקנא בו ולחשוב מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. איך אבל? להתלמד ממנו. לא לאחל לו שיקשל. לא לאחל לו שחס וחלילה מחר יתפסו אותו בעיתונים על פרשה וכולם יראו שהוא לא כזה גדול. לא, להפך. להתבונן במה שהוא עושה בסוד ההצלחה שלו ולהתלמד ממנו. זאת קנאת סופרים תרבה חוכמה. אז אני מסכם, הקנאה ביסודה היא תכונה חיובית ובלבד שאתה מפנה אותה פנימה. עכשיו נחזור למה שהתחלנו, מרכז השיעור. הנקודה, הקנאה השלילית הזאת, הקנאה ההרסנית, אדם שמקנה באדם אחר שהצליח יותר ממנו, ולא יכול לראות את זה, מתפוצץ מזה, אומר למה אני פחות, למה אחרים יותר. מה הסוד? בואו באמת ננסה להבין למה כל אחד קיבל מהקדוש ברוך הוא את מה שהוא קיבל. אחד יותר, אחד פחות. איך אדם אמור להבין את החיים שלו? היה בכפר חב"ד יהודי, הרבה פעמים סיפרתי סיפורים ממנו, כל הסיפורים ממנו טובים, יהודי בשם רבי מנדל פוטרפס. רבי מנדל פוטרפס היה יהודי של מסירות נפש, אדם שנכלא בכלא ברוסיה, מחנה עבודה, היה 8 שנים במחנה עבודה ברוסיה, כי הוא זייף דרכונים כדי להוציא יהודים מרוסיה דרך פולניה. עניין של מסירות נפש, מאות יהודים בעולם חייבים לו את החיים שלהם. לא רק מאות יהודים, זה כבר אלפים ועשרות אלפים, כי למאות יהודים האלה, זה היו הרבה אנשים מבוגרים, יש נכדים ונינים שקיימים בזכותו, תפסו אותו והוא היה במחנה עבודה ברוסיה. עכשיו הוא חזר מהמחנה עבודה עם הרבה הרבה סיפורים יפים. כי באותם שנים, כל השכל של רוסיה היה במחנות עבודה האלה. כי סטלין שלח לשם כל מי שהיה לו שכל. כי הוא פחד שאנשים יקומו ויגידו, המלך הרום, זה לא עובד, כל הבלוף הזה של הקומוניזם, כל תוכנית החומש, זה לא עובד, המדינה נרכבת. אז כל אדם שהיה לו שכל, סופרים, עיתונאים, משוררים, אנשי אקדמיה, את כולם הוא שלח למחנות עבודה. אז רבי מנדל חזר משם עם המון המון תובנות, הוא פגש, אתה יושב 8 שנים במקום הזה, אתה פוגש אנשים, מעניין לך, ואתה חוזר עם סיפורים יפים. אחד הסיפורים היפים שהוא סיפר זה הסיפור הזה. הוא סיפר שכל ערב בסוף יום 17:00 היה מסתיים יום עבודה. מחזירים את האסירים לתאים, יש מסדר, וסוגרים את התריסים, הולכים לישון. 17:30, מי יכול ללכת לישון? אף אחד לא הולך לישון. מה עושים? משחקים קלפים. אחד מוציא מהכיס קלפים, מתחילים לשחק. אבל אסור לשחק קלפים. אז הסוער, כשהיה שומע את הנקישות של הקלפים, היה פורץ פנימה ומחרים את הקלפים. ערב אחד, הוא תשבע שם איזה חבורה, התחילה לשחק. השעה, הסוער שומע את הנקישות, נכנס פנימה, מבקש את הקלפים. אומרים לו, אין, לא שיחקנו, אין קלפים. הוא יוצא החוצה, מחכה לשמוע, מתפרץ פנימה, אין קלפים. התרגז, העמיד אותם, חפש בכיסים, לא מוצא שום דבר. יוצא החוצה, מחכה שהם ישחקו, עוד פעם נקישות של קלפים, חוזר פנימה, מפשיט אותם מכף רגל עד ראש, לוקח להם את הפיג'מות, לא לבשו יותר מדי בגדים, לוקח את הפיג'מות, בודק בכיסים, אין, הם היו ערומים, אין איפה להחביא. אין קלפים. ואין שם ארונות ואין שום דבר, אין קלפים. יוצא החוצה מיואש, התרגז, עזב אותם. אז רבי מנדל שואל שם את הביריון, את המנהיג של האסירים, תגיד לי, אוגוס פוקוס, לאן אלבו הקלפים? מה עשיתם איתם? אז הוא אומר, אני אגיד לך, אחד האסירים כאן הוא גדול הקייסים במוסקבה, לא סתם הוא הגיע לכאן. עכשיו תשמע מה הוא עושה. כשנכנס הסוהר, הוא לוקח את הקלפים ומכניס אותם לתוך הכיס של הסוהר. עכשיו הסוהר עושה חיפוש על כולם, חוץ מאצל עצמו. מחפש אצל אבא, אצל אמא, אצל סבא, אצל סבתא, רק אצל עצמו הוא לא מחפש. הוא מתייאש ויוצא, הקייס מוציא לו את הקלפים מהכיס ונותן לכולם לשחק. ורבי מנדל למד מזה הרבה הוראות בעבודת השם, שאנחנו מחפשים אצל כולם מסביב, רק את עצמנו אנחנו קצת מזניחים. לענייננו, דבר מאוד מאוד גדול. התשובה לקנאה, התשובה לקורח, נמצאת פה בחדר הזה. פה בחדר נמצאת התשובה לקורח. וזה הדבר הכי יפה שיש בעולם הזה. בואו נשים לב. אין כאן בחדר, כאן בחדר יושבים 30 איש, 40 איש, אין כאן בחדר שני אנשים זהים. נשים לב, יושבים כאן 30 יהודים, אין כאן שני אנשים זהים. אפילו אם היו כאן אחים, אני לא שם לב אם יש כאן אחים, אפילו אם היו אחים, הם לא היו זהים לגמרי. אפילו אם היו תאומים, הם לא היו תאומים זהים, הם לא היו זהים לגמרי. לא רק כאן, נצא לרחוב, נאסוף את כל האנשים שנמצאים ברחוב, אין שני אנשים זהים. נאסוף את כל תושבי ראשון, אבות, אמהות, ילדים. יש בכפר חב"ד משפחה של 20 ילדים. אין שם שני ילדים שנראים אותו דבר. יש גם, הילדים כל כך שונים אחד מהשני. חלק תלמידי חכמים, חלק בסוחרים, חלק אנשי מעשה. כל ילד הוא עולם מלא. אין שני אנשים זהים. והדבר הזה הוא נגד ערך הטבע. אתם, כשילד נולד, מה השאלה הראשונה ששואלים? למי הוא דומה? נכון? דומה לאבא, דומה לאמא, למה? ברור לנו שהוא צריך להיות דומה למישהו. אבל פה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תראו מה זה, אצלי אין יצור אוטומטי. אין, זה לא קרמל מזרחי שכל היינות אותו טעם. זה לא מיצובישי שכל המכוניות נראים אותו דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, כל אדם שנולד הוא האדם הראשון. אין, זה, בדרך הטבע, על פי המדע, אני לא יודע אם אפשר להסביר את הדבר הזה. לא קרה ולא יקרה ששני אנשים יוולדו זהים, כולם, 10 ילדים באים מאותו אבא ואמא. מה גורם שאחד יהיה גאון והשני יהיה, תסלחו לי, טמבל. שאחד יהיה עשיר והשני יהיה שלמה זה. מה גורם את העניין הזה? למה יש כאלה פערים? למה הקדוש ברוך הוא לא עושה לעצמו עבודה קלה? ויאללה, כל הילדים של אוגוסט 78 יראו אותו דבר. קו יצור, למה? אמר הרבי פעם רעיון עצום.
שהוא יסוד היסודות בתפיסה על החיים. רבי אמר, העולם הזה זה פאזל, ולכל אדם יש את התפקיד שלו בפאזל. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מסדר את העולם, יש לו תוכנית תכנון. כמה נגרים הוא צריך, כמה נפחים הוא צריך, כמה רבנים הוא צריך, כמה רבנים שיהיו בראשון, כמה רבנים בכפר חב"ד, כמה רבנים בבני ברק, בכל מקום הוא מסדר. אז כל אדם שנולד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, אין אף אחד כמוך, אף אחד לא דומה לך, אף אחד לא זהה לך. חשבתי עליך, נתתי לך תפקיד. אז אם אדם בא ומתחיל לקנא במישהו אחר, מה אתה בעצם אומר? את התפקיד שנתת לי אני לא אעשה. נתת לי תפקיד, יש חור מסוים בבריאה שאותו אני אמור למלא. והקדוש ברוך הוא נתן לך בדיוק את הכישרונות בשביל החור הזה. אם אתה אמור להיות רופא, נתן לך כישרונות של רופא. אתה אמור להיות מדען, נתן לך כישרונות של מדען. אתה אמור להיות מנקה רחובות, אחרי כישרון של מנקה רחובות. לכל אחד הקדוש ברוך הוא נתן בדיוק את הכישרון שהוא צריך. אז מה יש לקנא? מה אתה בעצם בא ואומר? התייחסת אליי, נתת לי פנים, נתת לי זהות, הבדלת אותי מאחים ואחיות שלי, הבדלת אותי מבני דודים שלי? לא רוצה את זה, רוצה ללבוש חליפה אחרת. אתה לא יכול למרוד בייעוד שלך, אתה לא יכול למרוד בתוכנית שלך. הרעיון של התפיסה של החיים צריכה להיות, לא הגענו לכאן במקרה. אם היינו מגיעים לכאן במקרה, הייתי נראה בדיוק כמו אח שלי, הייתי נראה בדיוק כמו אחות שלי. למה אני שונה מהם? כי הקדוש ברוך הוא שם אותך בדיוק במקום שבו אתה צריך להיות. נתן לך בדיוק את התפקיד האישי, ואין עוד אדם אחד כמוך. אין בעולם אדם אחד שיוכל לעשות את התפקיד שלך. אין בעולם אישה אחת שתוכל להחליף אותך. את הבוקר טוב שאתה צריך להגיד לאנשים, את הבעיות שאתה צריך לפתור, רק אתה תוכל לפתור ולא אף אחד אחר. אז אדם שיש לו איזה דכדוך, אדם שיש לו איזה כעס, צריך להזכיר לעצמו. הקדוש ברוך הוא ייצב אותי, הקדוש ברוך הוא חשב עליי, הוא הקדיש זמן לתת לי אף ייחודי, לתת לי אוזניים ייחודיות. הוא כנראה רוצה שאני ימלא איזה תפקיד בבריאה. אז זה הופך אותי לחשוב. לעשות את התפקיד שלי, את הכישורים שלי, את השליחות שלי, זה החשיבות הכי גדולה שיש. מה האפשרות? ללבוש חליפה של מישהו אחר? זה בטח לא ילך. הרבי הרבה פעמים סיפר סיפור, הרבה פעמים הוא סיפר את הסיפור הזה, על הנשמות הטועות. הוא אמר, יש נשמות שהן טועות. במקום לעשות את התפקיד שלהם, את מה שהקדוש ברוך הוא ייעד להם, מחליטים לעשות תפקידים של מישהו אחר. לא נוח להם במקצוע שלהם, מחליטים לקחת מקצוע של מישהו אחר. אז הרבי תיאר איך זה נראה. איך זה נראה כשנשמה היא טועה, כשנשמה הולכת לעשות תפקיד שלא נועד לה, שקורח מחליט להיות אהרון הכהן, ואהרון הכהן מחליט להיות משה רבנו. איך זה נראה? אז הרבי אמר, הגיע פעם הגביר לעיירה דקה לפני שבת. הגביר, כמובן, הוא מגיע לעיר ממסע ארוך, הוא הולך להתקלח. והמקלחת של הגביר זה מקלחת, יש לו סבון כזה וסבון כזה ושמפו כזה, חצי שעה הוא מתקלח. העגלון, מה הוא מבין במקלחת? הוא מלכתחיל אדם לא נקי, אז הוא בא, מחליף בגדים, שוטף את הראש והולך לבית כנסת להתפלל. העגלון יצא מהר, הלך לבית הכנסת. הגביר, רגע לפני השקיעה, יוצא מהבית. הוא יוצא לבוש לשבת עם הסבונים והמקלחות והבגדים והשיער מסורק, ואז הוא רואה עגלה שהגיעה עכשיו לעיר, כמה רגעים לפני שבת, ונתקעה בבוץ. לב יהודי עם כל המקלחת וכל הסבונים, אבל איך אפשר לראות יהודי שדקה לפני שבת תקוע בבוץ? אז הוא נשכב תחת העגלה ומתחיל לעזור לו, אבל הוא גביר, הוא לא יודע לחלץ עגלה מהבוץ. אז הוא גם מתלכלך וגם מתרגז, ובסוף גם לא מוציא את העגלה מהבוץ. עכשיו, היות שהוא כבר כל כך התלכלך, אז הוא כבר לא הולך לבית כנסת, הוא חוזר חזרה הביתה עצבני וכבר נשאר שם. העגלון נמצא בבית כנסת, מסתיים את תפילת ערבית, מתקבצים סביבו העניים שמחכים עם הגביר לחזור הביתה לשולחן שבת. אבל העגלון הוא רק עגלון, הוא לא יכול להזמין אנשים. אז הוא נאלץ להגיד לכל העניים לא תודה, ומשאיר אותם בבית כנסת וחוזר בלי אורחים. אומר הרבי, תחשוב, כשהגביר עושה את העבודה של העגלון ומחלץ עגלות מהבוץ, אז העגלה לא נחלצת מהבוץ והוא מלוכלך. וכשהעגלון עושה את העבודה של הגביר ומזמין אורחים לשבת, אז ככה זה נראה, הוא לא מזמין אף אחד, כולם נשארים בבית כנסת. זה הנשמות הטעות. כשהעגלון מחליף את הגביר והגביר מחליף את העגלון, אז ככה זה נראה. אז יהודי צריך לדעת, אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו עגלון, זה אומר שהוא רוצה שעשה עבודה של עגלון, צריך לחשוב לעשות אותו הכי טוב שאפשר. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו גביר, אז הוא צריך להיות גביר ולעשות את זה הכי טוב שאפשר. להסתכל על עצמו, להבין, אין עוד אדם אחד בעולם כמוך. לא היה ולא יהיה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לך? אני מצפה ממך למשהו. בתוכנית שלי, בפאזל שלי, יש רק את החלק הזה. ואם חלק אחד בפאזל חסר, כל הפאזל שלם. אם חלק אחד של 1,000 חלקים נאבד, הפאזל יתקלקל, צריך לקנות חדש. אז אם אלה אי אפשר להחליף חלק של פאזל בחלק אחר, כל אחד הוא ייחודי, לכל אחד יש תפקיד שלו. ובזה קורח יתבלבל. בואו נקרא את הקטע היפה מהרבי במובא מספר 5, שיחות קודש תפשין למעלף חלק ג' עמוד 752, השם ברא את העולם באופן כזה, שאין אחד מהם דומה לחברו ואין דעותיהם שוות. עד כדי כך, שלא ייתכן ששני נבראים בעולם יהיו זהים לגמרי, אלא לכל היותר דמיון כללי. הסיבה לכך היא, למה הקדוש ברוך הוא מתאמץ כל כך?
היה יכול לעשות עצמו הרבה יותר קל. לתת לכל אחד אף, עיניים, אצבעות, קווים בידיים, שאין עוד אדם אחד בעולם שיש לו קווים בכף היד כמו לך. למה הוא מתאמץ כל כך על זה? זה אין לזה הסבר מדעים. העולם נברא באופן אקראי חלילה. אי אפשר להסביר את העובדה הזאת. אז למה הקדוש ברוך הוא מתאמץ לתת לכל אחד פנים משלו? הסיבה לכך היא שלכל נברא יש עניין, יעוד כביכול, זה תרגום שלי, שאינו נמצא אצל נברא אחר. זה פאזל, ולכל אחד יש את החלק שלו בפאזל. ולכן אנו זקוקים לכל הנבראים כדי להשיג את התכלית השלמה. אז אם בן אדם מקנה במישהו אחר, שיחשוב, הקדוש ברוך הוא ברא אותי, הקדוש ברוך הוא נתן לי צורה, נתן לי ארגז כלים, נתן לי אופי שזה ארגז כלים שלי. אני את ארגז כלים הזה צריך להשתמש בו הכי טוב שאפשר. לפי זה, הרבי פעם תירץ, שאלה שהרבה מאוד מפרשים מדברים עליה, הוא אומר שזה מה מסביר עובדה מאוד תמוהה בפרשה. התפוצץ הסיפור עם כוח. כולם נאספים על משה. הראשי סנהדראות, שבט ראובן, כולם מתקבצים על משה, בלגן שם, בלגן בזה. משה חייב, הולך להציע את מבחן המחתות, להציע את ההתערבות. אוקיי, עולה למשה רעיון. אתם אומרים שאני ואהרון חס וחלילה בדעים, שאני ואהרון השתלטנו על המנהיגות, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה בכלל. בואו נעשה מחר מבחן. אנחנו נבוא עם המחתות לבית המקדש, למשכן, אתם תבואו עם המחתות, ונראה את הכתורת של מי הקדוש ברוך הוא יקבל. זה ההתערבות שמשה מציע, הגיוני. יש שם אבל בעיה אחת. משה אומר, בוקר ויודע השם את אשר לו. משה אומר, רגע, את המבחן לא נעשה הלילה. עכשיו נלך לישון, מחר בבוקר נקום מוקדם, ואז נעשה את המבחן, נראות את הקדוש ויקריב אליו. אם הקדוש ברוך הוא אוהב את המחתות שלכם, הוא אוהב את המחתות שלי. שואלים הרבה מאוד מפרשים, כבר המדרש תנחומא שואל את זה. למה בבוקר? למה לא עכשיו? המחנה בוער, מחלוקת. כל עם ישראל נחלק למחנות, זה עם משה, זה עם קורח. עיתונים, אינטרנטים, מבזקים, כל המחנה בוער. למה אתה דוחת את המבחן למחר? תגמור עם זה מהר, אל תיתן לזה יותר מדי להתחמם. קח אותם עכשיו למשכן, אתה עם המחתות, הם עם המחתות, נראה את מי הקדוש ברוך הוא לוקח. מה זה הבוקר הזה? מה? אז יש אומרים שהוא קיווה שהם התחרטו. אתה יודע, הוא גם אמר, רבי יהודה חסיד כתב, שבלילה אסור להגיב. אם מישהו הרגיז אותך, אל דבר בלילה, תישן על זה לילה. משה, ככה שומרים, שומרים, משה רצה לישון על זה לילה, לא רצה למהר, אולי הם ישנו לילה וירגעו, נתן להם צ'אנס. אבל הרבי מביא מדרש, שהוא אומר, לא זה העניין. בבוקר הזה היה רמז. משה אומר להם, תראו, עכשיו לילה. לילה זה חושך, פחות נעים בלילה, דיכאון. בוקר יהיה שמש. נו, יבוא הלילה ויגיד, למה אני צריך להיות לילה? אני רוצה להיות בוקר, אני רוצה להיות שמש. מה אומרים לו? העולם צריך גם בוקר וגם לילה. אומר להם משה, זה התשובה. אתם טוענים, למה אני גדול ואתם קטנים? או למה קורח הוא רק עשיר ולא חכם? התשובה היא, כי צריכים בוקר וצריכים לילה. העולם הזה צריך גם בוקר וגם לילה. העולם הזה צריך גם עשירים וגם חכמים, גם בעלי מלאכה וגם תלמידי חכמים. זה מה שהעולם צריך, העולם הוא פאזל. הבוקר ויודע השם את אשר לא אומר הרבי, זה התשובה לקורח. פה הקדוש ברוך הוא עונה לו, אתה מתלונן עם הקנאה שלך, למה אני לא אתה? אומר לו משה רבנו, ולמה הלילה הוא לא יום, ולמה היום הוא לא לילה? כי העולם צריך גם יום וגם לילה, והעולם צריך גם יהודים וגם גויים, וגם כהנים וגם לוויים וגם ישראלים. העולם צריך הכל. אז אם כל אחד ישאל למה אני לא הוא, אז זה לא ייגמר אף פעם. במקום לשאול למה אני לא הוא, תחשוב על זה. הקדוש ברוך הוא התייחס אליך, נתן לך שליחות, נתן לך אופי, נתן לך ארגז כלים. תעשה את ארגז כלים שלך, תנצל אותו הכי טוב שאפשר. נקרא תנחום הפרשתנו, היי, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא. אומר להם משה עם הבוקר הזה, אומר המדרש, זה תשובה לטענת קורח. גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם לערב יום בלילה? כך הבדיל את ישראל מן העקום, הבדיל את אהרון משאר ישראל. אם יכולים אתם לעכב אותה הבדלה שהבדיל הקדוש ברוך הוא בין היום ובין הלילה, כך תוכלו לבטל, לבטל את זו. כמו שיש בוקר ויש לילה, כמו שיש כהנים וישראלים, כמו שיש להבדיל גויים ויהודים, ככה גם יש קורח ויש משה. מי יותר טוב? שניהם. אי אפשר לעולם בלי קורח ואי אפשר לעולם בלי משה. העולם צריך את שני הדברים. אומר הרבי בליקוטי שיחות חלק י"ח עמוד 204, כשם שישנם גבולות בזמנים של בוקר בערב, וכאשר כל אחד מהם עושה את תפקידו שנקבע לו, נעשה משניהם יום אחד, רק בוקר וערב יחד מרכיבים יום, כך בנוגע לתפקיד של כל נברא, תכלית ושלמות הבריאה היא בכך שכל נברא עושה את התפקיד שנועד לו, לפי ההגדרה וההגבלה שלו. אז נסכם, הקנאה ביסודה היא תכונה חיובית, ובתנאי שאתה משתמש בה כדי לקדם את עצמך ולא כדי להרע לשני, לקלקל לשני. וגם אם אדם מקנא ולא מבין למה החיים שלו לא מושלמים, או לפחות כמו אחרים, צריך לחשוב, הקדוש ברוך הוא התייחס אליי, נתן לי פנים משלי, אופי משלי, לא באתי לכאן במקרה. זה אומר שהוא בונה עליי שאני יתקן איזשהו עניין. אז אני צריך לחשוב איך לתקן את העניין שלי הכי טוב שאפשר, ולא לחשוב על אחרים.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV. שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.